שלום צופים יקרים, שוב אנחנו בתוכניתנו אורות התשובה. והפעם עם משה שר המכונה מושון, שהתקשרתי אליו לראשונה לטלפון, ענה לי איתה קולי, שלום, הגעתם לגן עדן. תהיתי מי הוא האיש מאחורי התא הקולי. אורות התשובה, מתחילים.
חוזר אליך חזרה
מושון, די להביט בך כדי להרגיש ולדעת שהסיפור שלו הוא סיפור מיוחד. אתה נמצא בשדה בוקר, קיבוץ שדה בוקר מגיל 8, מתגדל אצל הורים מאמצים אחרי שהוריך הביולוגיים נפטרו מן העולם. אגב, משפחה מיוחדת במינה בשדה בוקר, ישוע ונחמה כהן, למי שמכיר, שומר ראשו של בן גוריון, אידיאליסט בפני עצמו. השאלה מתבקשת, לאור העובדה שאתה גדל בשדה בוקר, במרחב המדברי, באותם השנים, האם באמת המקום הגיאוגרפי הזה, לאורך השנים, גרם לך להקשבה, לשתיקה של קשב, להקשיב לקולו של המדבר, להקשיב לעצמך? היה איזה קריאת כיוון רוחנית, כבר בשלבים מוקדמים של חייך?
אני לא יודע להגיד אם כן. תמיד הרבה יותר קל לחשוב אחרי או לראות על אנשים אחרים. ודאי שבתור תיאוריה, מה שיש למדבר להציע, המרחבים, העוצמה והפשטות, הטבע, דברים שלכאורה עלולים להוביל, לכאורה מובילים את האדם לרגשת ענווה, לחיפוש, לפשטות, אבל יכולים גם לא להוביל.
אנקדוטה, סיפור מעניין. משהו שהיה לך עם המדבר. הדברים שנאמרו כעת הם דברים חשובים ונכונים, אבל חוויה מסוימת שהייתה לך אולי בגיל יותר מוקדם, איזשהו מפגש עם מצב מדברי, התבודדת, הלכת, הרחקת, מעבר לגדר הקיבוץ, היה משהו כזה?
היו הרבה טיולים במדבר של סתם להסתובב, או אולי קצת יותר מאוחר, כשלמדתי בתיכון, בבית ספר הסביבתי בשדה בוקר. מי שמכיר קצת את האזור, אז המדרשה מרוחקת מהקיבוץ 3-4 קילומטר. הייתי הולך עם חמור, לפעמים הייתי נוסע עם אופניים. כשנחה עליי הרוח והיה חמורים, ממה שהיו מחרימים מהבדואים שהיו עולים לשדות, הייתי לוקח חמור והולך לבית ספר. אז ככה, אין הרבה ילדים או נערים בדורות שלנו שהולכים לבית ספר עם חמור. עתיק, על העוקף, יאללה. מכות, זוזי קראו לה לחמור, לאתון. והולכים לבית ספר, מגיעים לבית ספר, קושרים את האתון. נכנסים לכיתה.
בנוף המדברי הזה, הייתי אומר, מופיע טיפוס לא שגרתי בגיל 13. אתה בגיל מצוות, או בר מצווה, והם מחליטים להביא לכם חבדניק.
נכון.
שטריימל, כן, חסיד לכל דבר בעניין. מגבט, כוונה, סליחה, נכון. תיקון חשוב.
כן.
והוא נכנס אליכם לכיתה על מנת ללמד מושגי יסוד ביהדות.
כן.
ובעוד ששאר החבר'ה, הייתי אומר, לא מגלים עניין מי יודע מה, דווקא אתה מאוד מאוד עירני ומתנצח. היי מיי, מה זה?
קודם כל, אני לא יודע כמה אחרים לא גילו עניין, ואני לא בטוח שאם היינו ממפים את כל ה-25 חבר'ה שהיינו אז, אם אין שם עוד 2, 3, 4, 5 חוזרים בתשובה. אבל הייחודיות האלה לא דווקא בנוף המדברי, אלא בנוף הקיבוצי. זה שהקיבוץ, הבית ספר, אז למדנו ברביבים, שהבית ספר הסכים להכניס, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית, להכניס את הגייס חמישי אליו, זה היה מיוחד. והוא היה לו מה להגיד, והיה לו מה להנציח ולהתנצח. ולי היה הרבה מה להתנצח, זה מאוד עניין אותי. בשבילי זה היה חידוש.
אתה מתנצח כדי לסתור, להכחיש, לקפור, או לאלץ אותו לומר משהו שאהבה נפשך? אולי זה מוגזם בגיל 13.
אני לא יודע. אמר דברים, ואני רציתי לחדד את הנקודה. זאת אומרת, הייתי אומר שאני מתנצח כדי לברר את האמת, כדי להגיע באמת לעניין. לאו דווקא להתנצח כדי לסתור, ולאו דווקא להתנצח כדי לא יודע מה. רוצה לברר? אתה אומר דברים, בוא נראה אם הם אמיתיים. מה שהזכרת מקודם, המשפט שגדלתי אצל יהושע ונחמה כהן, אולי אפילו יותר מהמדבר, האנשים האלה השפיעו עליי בשני דברים. לחפש אמת ולא לעגל. להיות... לחפש אמת. בצורה חזקה, לחפש את האידיאל ולחפש את האמת.
אותו חסיד חב"ד משאיר בידיך מתנה. למען הגינות צריכים לספר לצופים שהוא משאיר בידיך מתנה תפילין. האינסטרומנט המוזר הזה, התמוע, לא מובן, לא מוכר הזה, למרבה הפלא, מדבר עליך בשפתו שלו, והוא פונה לשפה עמוקה ועתיקת יומין בתוכך. מה קורה עם זה? מה השיח המוזר הזה שיש לך עם התפילין?
אני לא יודע להסביר מה קנה אותי בתפילין, אבל הקוביות תקשורת האלה פשוט כאילו קראו לי. קח אותי, תיקשר איתי. ובגיל 13 ומשהו, אני מניח, מתחיל להניח תפילין. אז צריך לזכור שבקיבוץ להניח תפילין זה מעשה שלא יעשה וחייב להישאר בסוד כמוס מאוד. אין מצב שמישהו ידע שאני מניח תפילין.
הולכים 2 קילומטר למדבר?
אז או שהולכים למדבר, או שמתחבים, נועלים את החדר. זה כבר התקופה של הקיבוץ שכבר אחרי הלינה הקבוצתית. אבל כשהייתי קצת יותר מבוגר, בכיתה ת' 14 וחצי, משהו כזה, אז הייתי, כמו שאמרתי, בבית ספר הסביבתי. בבית ספר הסביבתי בשדה בוקר, אחת מהנקודות המיוחדות שלו, שהיו יוצאים לטיולים מאוד ארוכים. 3 שבועות טיול, סדנת ימים, סדנת חפירות, סדנת חולות, כל פעם סדנה שלוקחים אותנו מהבית ספר, אנחנו נמצאים 3 שבועות ביחד באיזה מקום, ומתחברים לכל מה שהמקום מבחינת גיאוגרפיה, מבחינת טבע וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. נקודה שאני מדבר עליה זה שאנחנו 3 שבועות ביחד. ועכשיו איפה אני אתחבא עם התפילין? איפה אני אניח תפילין? שאנחנו 3 שבועות ביחד כמו מחלקה צבאית. אז מטבע הדברים, המחבור הכי פשוט והכי מקורי והכי אמיתי שהחלתי למצוא, היה בשירותים.
בשירותים.
אז עכשיו קמים בבוקר, ואני נכנס לשירותים, ואחרי 10 דקות, 15 דקות, דופקים לי בדלת, הלו, תצא בחוץ, אנחנו גם צריכים. עכשיו, אני עם התפילין, קורא שאני לא יכול לענות, להגיד להם, רגע, אני בשמייס, אני עושה להם, והם, הלו, תצא בחוץ, אני, ככה, לא סדנה אחת ולא 2 של תפילין בשירותים, זה היה המחבוא.
סיפור נפלא, מוזר ונפלא. משה, זה הטריגר, משה, זה הטריגר לחיפוש הרוחני שלך. אתה תוכל בצורה תמציתית ואיכותית לספר לנו איך נפתחת לשוק הרוחני בעצם, או מה יכיל השוק הרוחני, באיזה גיל זה התחיל, ומה יכיל השוק הרוחני הזה? ערוצי התקשורת עם ה-LTV או עם איזה משהו שהוא מעבר?
זה היה לפני ערוצי תקשורת, אז כבר עוד לא היו כל כך ערוצי תקשורת, אבל אם דיברנו מקודם על הכוח של המדבר, אז בגיל 16 בערך גיליתי את סיני. זה עוד היה סיני לפני שהחזירו אותו למצרים, עם באמת מרחבים עצומים ועם עוצמה אדירה. ו... השאיות הארוכות, פשוט הייתי בורח מהבית ספר, נעלם, שבוע, שבועיים, 3 לסיני. אחרי זה שהייתי חוזר, איכשהו הייתי מסדר את העניינים, או שכן או שלא. בבית ספר היו הרבה בעיות, אבל בסיני משהו נפתח. עם להכיר אנשים מכל מיני מקומות, שזה, פשוט היה שם איזושהי נקודת מפגש, של אנשים, מה שהיום רגילים לקרוא פריקים או איפים, כל אנשים שהיו מחפשים. זה בא עם הקאט שלו, זה בא עם הדת שלו, זה בא עם התורות שלו, זה בא עם מה שקרה היום ג'ננה שלו, עם הזה, כל אחד בא עם ה... היה מפגש של, של מחשבות, מפגש של אנשים, חייבים להגיד את האמת, שהיה גם, גם את הנקודה של הסמים, שמאשנים ביחד ונפתחים לכל מיני דברים. ושם באמת התחיל החיפוש. אני מדבר על סוף שנות ה-70, התחילה בארץ איזושהי תנועה של רוחניות מכל המגזרים ומכל הכיוונים. כמעט ואין קאט או דת שהייתה בעולם ולא היו לה נציגים בארץ, והרבה מהנציגים האלה היו מגיעים לסיני, ושם שמעתי אותם פעם ראשונה. ושם עניין אותי, כמו שהיום אני אומר להבדיל, הנציג החבדי, אז גם איתם רציתי לברר. הגיע חסיד של הגור רג'ניש, המכונה אושו בפי המאמינים שלו, והציג איזושהי תיאוריה, תיאוריה רוחנית, דרך רוחנית, הוא לא קרא לזה דת, הוא ודאי שלא הסכים לזה שזה קאט, אבל הוא הציג איזושהי דרך, שעיקר העניין של הדרך הזאת הייתה המודעות, תהיה מודע למה שאתה עושה. זוכר, גם אושו היה אומר, אתה רוצה לעשן, תעשן, רק תהיה מודע לזה שאתה מעשן סיגריות. תהיה מודע לזה בצורה מספיק חזקה, הסיגריות ינשרו ממך כמו עלים אצבע שלכת. אני לקח לי 30 שנה של עישון סיגריות, עד שהפסקתי לעשן המודעות. אני מספר לכם, זה לא עובד. חייבים לעשות מלחמה ממש רצינית בסיגריות כדי להפסיק לעשן. אבל הוא הציג איזה דרך מסוימת. ואז נחשפתי גם לספרים, מי שמכיר את הכישוף האינדיאני של משנתו של דון חואן, כל רשימת הספרים של קרלוס קסטנדה, או הספרים של אוספנסקי, שגם היו אנשים תלמידים שלו גם בארץ, שגם הציגו את הדרך שלהם, את התפיסה שלהם. היו המון אנשים לשמוע מהם.
לאור מה שאתה מתאר, מציאות של חיפוש רוחני, כל מיני כישופים, עניינים, כמה מפתיע בעצם לגלות שאדם כמוך, כפי שאתה מצייר את עצמך, את מהלך החיפוש שלך, פתאום מגלה עניין בתנועת ההתנגדות לנסיגה מסיני. התיישבות, יישובים, אהבת הארץ, מה לך לזה? הדיבורים על פינוי חבל ימית והחזרת סיני מוצאת אותך, הייתי אומר, ממש בחזית של ההתנגדות.
נכון.
מה לך לבית כל זה? אושו אמר לך ללכת לשם?
לא. אולי מישהו ולא אושו. אני חייב להודות ש... כשהתחילו הדיבורים על...
אם
על
אני לא טועה, ראיתי אותך בעצמונה, באותם הימים. אני באתי מלון הורה, אם אני לא טועה, ראיתי אותך שם. מה עשית שם?
אז מי שאומר שעצמונה וחצר הדר של אז היו מרכז העולם, יש משהו במה שהוא אומר, כי הנה יואב מלכה הגיע מאלון מורה, ומשה המכונה מושון הגיע מאמסטרדם. ושנינו נפגשנו באותו מקום. אני בדיוק חזרתי מאירופה, זה היה טיול שלפני הצבא, נחתתי בארץ למרקחה של יש דיבורים על להחזיר את סיני, יש חוזה שלום, וקמה תנועה לעצירת הנסיגה מסיני. מיד ניגשתי למשרדים שלהם, זה היה משרדים בתל אביב שהיו משולבים עם התחייה או משהו, ואמרתי להם, שלום, אני רוצה לעזור, לעצור את הנסיגה מסיני. הסתכלו עליי כאילו באתי מאמסטרדם, נכון? באתי מאמסטרדם. באתי עם איזה גלימה אדומה, עם שערות עד לפה, עם הגילים פה ופה. חשבו שאני מרגל של שלום עכשיו. אמרו לי, מה אכפת לך ומהיישובים? אמרו לי, יישובים? את האמת לא אכפת לי מהיישובים. אני באתי להילחם על דאב, על נואבה, על רס מוסין, על רס מוחמד, על שער המשך. זה מה שמעניין אותי בסיני. אני רוצה שאלה המקומות יישארו אצלנו. לא מוכן להחזיר עוד, לא, אין מצב כזה. זה מה שבאתי אני להילחם עליו. אז אנחנו נפגשנו שם, משני הצדדים.
והדוסים האלה לא ויתרו לך. הם התחילו לדבר איתך על המשנה שלך.
כן.
התחילו להטיף לך ליהדות. אבל אתה לא קל כל כך.
נכון. אני זוכר ערבים שלמים שאחרי שהיינו עובדים, בעיקר היה שם מעבודה בעגבניות, אני זוכר משהו שעובר את הגב, אחרי יום בכתיף ובאיסור ובעגבניות, טוב, בוא נתפוס אותך עכשיו. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בוא תתפלל מנחה, תעזבו אותי מלהתפלל, אני לא רוצה להתפלל, אני רוצה לעשות מדיטציה. מה אתם, בואו תעשו אתם מדיטציה, אני מוכן להתפלל. תפתחו אתם את הראש, תפתחו אתם... ויכוחים יומיומיים. כל יום בערב ויכוחים. למה אתם היהודים אומרים ככה? למה אתם היהודים חושבים שאתם מרכז העולם? למה אין לכם קצת צניעות? תלמדו מכתות אחרות. תקשיבו לבודהיזם, תראו מה יש לזה להגיד, מה יש לזה להגיד.
מה קורה בסופה של השיחה הזה, מושן?
בסופן של השיחות...
אומר לי שהם לא ויתרו לך.
לא ויתרו. בסופן של השיחות...
תביאו אותך להרקעה, גבוה יותר אולי.
ניסו. אמרו, תשמע, אתה מקרה קשה מאוד, צריכים לקחת אותך לרב צבי יהודה. אתה אפשר עליך. וארגנו, היה נסיעה לירושלים, הפסידו יום עבודה, גם שלי, גם עוד מישהו ביתי, אני לא זוכר מי, ונסענו לרב צבי יהודה זצ"ל בירושלים. למרבה הצער, הוא היה חולה באותו יום, הגענו לבית שלו, והרב בדיחי אמר שאי אפשר להגיע ל... היום הוא לא מקבל קהל. אז בתור פיצוי או ברירת מחדל, לקחו אותי לפה למכון מאיר. ונכנסתי למשרד של הרב דוב ביגון. ואותה שיחה, או אותו ויכוח, או אותה מלחמת דעות, שהייתה עם הרב רחל בחולות של עצמון, אז הייתה במשרד של הרב ביגון. ובסוף נפרדנו בטקו, והרב ביגון עם החיוך המתוק שלו, שהוא צופה למרחק, אמר לי, יהיה בסדר, אתה עוד תחזור. ואכן כך היה הדבר, אחרי 4 שנים, דפקתי לו בדלת.
עוד לא הגענו לשם, אבל בהחלט נוכל לומר שהמשך החיפושים שלך, שמסתרעים על כל המרחב של המזרח, לאחר מכן, היא ממשיכה. אבל יש לך כבר ביד את תורת התשובה. מה לכהן בבית הקברות? מה לקחתי איתך את הדבר הזה, את הספר הזה? אתה מחויב לאיזשהו משנה יהודית, חשיבה קוקניקית כבר בשלב הזה. אתה בהודו, אתה נפאל, בנפאל, בתאילנד, ורואה את התשובה בחיקך.
אני בהודו, ואני בנפאל, ואני בתאילנד, והיו איתי 5-6 ספרים, שאחד מהם היה התנ"ך, מלא מחיקות, מלא... הערות, מלא אי הסכמות, מלא התנגדויות. והיה איתו אורות התשובה. והיו עוד כמה ספרים אחרים. ובכולם קראתי ועיינתי, ובהחלט חשבתי לעצמי שיש איזשהו תמהיל, איזשהו תמזיג, איזה חיבור. כולם צודקים. כל אחד צודק מהנקודה שלו. יש בטח איזה משהו ביחד. איזה משהו שאפשר להרבב את כולם ולהגיע לנקודת האמת, באמת, האמיתית, יהיה איזשהו הרבוב של כולם. אז כן, גם אורות התשובה, גם תנ"ך, שוב, מוגה ומתוקן, וגם מר אלקן ענה, מי שמכיר את הספר המאוד מתוק הזה, וגם איך קראו לספר הזה, ההבנה העילאית, הטנטרה של רג'ני, של אושו, ועוד איזה ספר או שניים שאני לא זוכר כרגע. וללא מסו פנים, קראתי בכולם והתחברתי לכולם.
אותה אגדה מופלאה על אותו ילד שאמר, המלך הוא ירום. אני חושב שהתקיימה גם פה, לפי מה שהבנתי מהסיפור שלך, כל התמהיל הזה וכל הכיוונים הרוחניים האלו מקבלים בסופו של דבר הכרעה מכיוון לא צפוי. נקודת היהדות שבך. לא ניסיונות השכנוע של הרב ביגון, ולא ניסיונות השכנוע של הרב רחל. היהודי הקטן והקשן שבתוכך פשוט קובע עמדה. אתה יהודי, נקודה. מה קרה שם? זה היה בלילה? זה היה ביום?
זה היה לאורך כל הלילה. היה לי תכנון, שמעתי על איזה גורו חדש, משהו פחות מ30,000 מאמינים, זאת אומרת שהוא ממש בניצניו, באיזה חור בתאילנד שצריך לנסוע רחוק וללכת ברגל המון להגיע אליו. והתלבטתי כל הלילה. חשבתי שלמחרת אני נוסע אליו. וכל הלילה אני עם עצמי ב... עד שבבוקר פשוט, זה לא היה משהו שכלי, זה כאילו לא הייתה לי ברירה. אמרתי לעצמי, אני יהודי, ואני לא יכול להתחמק מזה, ואני לא יכול להיאבק בזה, ואני לא יכול להתנגד לזה. יש לי רק ברירה אחת. אני חייב עכשיו להודות בזה שאני יהודי, ואני צריך ללמוד איך לחיות כמו שיהודי.
קורא לך דבר פלאי, לא מוסבר, לא מובן. באמת ניסי. אתה עוזב את הגלות, אתה מגיע לאנגליה, משם לגרמניה, ואתה מוצא את עצמך בזמן לא ארוך, בישראל, בתל אביב. אתה פותח שולחן ארוך באחד מהדירות של חבריך בתל אביב, ואתה משליך אותו לפינה. אתה פוגש את החוקים היבשים, הלכות השכמת הבוקר, שמאל, ימין, פה ושם, ניקוי פנים, כן, כל מיני דברים כאלו. אתה זורק את הספר לפינה, הייתי אומר אפילו בחימת זעם.
בחימת זעם.
מה קרה לך?
יותר מחימת זעם, כמעט בתחושה של רמייה. זאת אומרת, ברגע שהגעתי לארץ וקיבלתי ממישהו את הקיצור שולחן ארוך, ופתחתי אותו, ונתקלתי בזה שקודם ינעל נעל ימין, ואז יקשור את נעל שמאל, ואז יחזור לי... תפסתי את הסדר, כמו שאתה אומר, זרקתי אותו לפינה של החדר, ואמרתי, בשביל זה חזרתי? לא היה... נפלתי בפח, עבדו עליי, רימו אותי. שש שנים אני נלחם, נאבק עם היהודים, בכל מקום, ואני לא נותן להם לרמות אותי, ועכשיו אני הובלתי את עצמי, כאילו רימיתי את עצמי. בשביל זה חזרתי. לא ייתכן, חייב להיות פה משהו יותר עמוק, יותר אמיתי, יותר פנימי, יותר כללי, יותר זורם, יותר חי. לא יודע איך להגיד, לא יכול להיות שה... בוא נאמר, לא יכול להיות שה... מתכווצ'צ'ים לנעל ימין, רגל שמאל, שרוך ימין.
איפה אתה מקבל את התשובה על זה? להודו לא חזרת. להודו לא חזרת. איפה אתה מקבל את התשובה לעומק המופלא שמצוי בתוך הפרטים האלו? איפה מתרחש הפיוס הזה?
אני לא יודע להגיד. זה משהו של עם הזמן.
עם הזמן. אתה חוזר למכון מאיר. כמדומני
ארבע שנים. אני מגיע למכון מאיר.
ארבע שנים אחרי שהרב ביגון אמר, אתה עוד תחזור.
כן.
הוא עוד יחזור.
כן.
אתה חוזר, מתייצב בפניו של הרב ביגון. כן. מתחיל תקופה ישיבתית.
כן.
אתה לומד מכון מאיר.
כן.
אתה מוצא את שאהבה נפשך בתקופה הזו. הייתי אומר שאתה מגיע למקום שבו השפה הכללית או התורה הכללית נאמרת ברמה. כלליות, ארץ ישראל, עם ישראל, אולי אפילו האנושות.
בהחלט.
ואתה רק רצית להגיע הביתה בשלום, בשלום אולי, למצוא איזה פתרון אישי, של נחת רוחנית, הרגשה של הרמוניה פנימית.
לא, זה לא. כי כמו שאמרתי מקודם, שהחינוך אצל יהושע כהן, הוביל אותי לחפש אמת ולחפש אידיאל, לא חיפשתי את לחזור הביתה בשלום. זה לא עניין אותי. לחזור הביתה בשלום, יש את החופים של תאילנד, יש שם אחלה שלום. חופים לבנים, העצים ירוקים, הים כחול. חיפשתי את האמת. ואם האמת היא כזאת, אז זאת האמת ואין מה לעשות. המלחמה מול ה... שרוך ימין, שרוך שמאל, כשהגעתי אולי זה הבדל בין ירושלים לתל אביב, כשהגעתי לירושלים למכון מאיר, אמרתי לעצמי, בוא נניח לזה רגע. נלמד, אתה לא רוצה לעשות, אל תעשה. מה ש...